ערב טוב, אנחנו לומדים פרשת וירא, הפרשה השנייה של אברהם אבינו, ואנחנו סוגרים מעגלים, מעגלים, סוגרים אותם בפרשה. למשל, המעגל של לוט, זה בעצם המעגל שבו אנחנו נעסוק. הפרשה שלנו מתחלקת לשלושה חלקים מבחינה גיאוגרפית. חלק הראשון של הפרשה, אברהם עדיין חי בחברון. הרי הוא חי בחברון כבר כ-25 שנה מיום בוא לארץ כנען. לאחר מסע מסוים, הוא נחת בחברון. והוא גר בחברון עד תחילת הפרשה שלנו. וזה, תבדקו, זה 25 שנה. חצייה השני של הפרשה, אברהם אבינו הולך לארץ גרר, אל הנגב. אזור גוש קטיף, שאנחנו ככה מכנים אותו היום. ואני מבין שהוא פשוט הולך להביא את להוליד, כלומר ללדת, שרה, את נשמת יצחק בארץ הנגב, שכל כך מחובר ליצחק. וזה הפרשה הבאה. והחלק השלישי של הפרשה, מבחינה גיאוגרפית, זה שאברהם עולה עם יצחק אל הר המוריה, אל ירושלים. יש לנו חברון, הנגב וירושלים. אנחנו נתעסק עם הפרשה הראשונה של הפרשה, כלומר עם הסיפור היפה של המלאכים. כן, נפתלי. מתי אברהם מחובר לנגב? אמרתי שהוא הולך ללדת את יצחק בארץ הנגב. יצחק מחובר לנגב. ואמרתי שזה כתוב פרשה הבאה והבאה אחריה. אולי, העליתי אפשרות. טוב. בתחילת הפרשה יש סיפור ארוך מאוד, והסיפור כולל בתוכו, בלשון ימינו, את פרקים י"ח-י"ט, וזה סיפור מתגלגל, מבחינת שיש שם סיפור על מלאכים שבאים לאברהם, שנמצא בחברון, ומאברהם ממשיכים לטייל, ויורדים אל סדום, שנמצאת בבקעת ים המלח, יורדים מחברון ישר לים המלח. וכיוון שמדובר באותם דמויות מרכזיות שהם המלאכים, ומאלה מדובר בסיפור אחד. הסיפור הזה גם הוא מלווה באיור של מצב השמש. המלאכים האלה מגיעים מתי? כחום היום. מה זה כחום היום? נגיד בואו נדבר על יום ראשון בצהריים. מגיעים כחום היום, יום ראשון בצהריים. ואחרי שהם מקבלים הכנסת אורחים כזאת יפה, עם חמאה וחלב ובן בקר, לאחר שמקבלים כזאת הכנסת אורחים, אז הם יורדים, ממשיכים לטייל, יורדים לסדום. זה לא מסלול קשה, כי זה בסך הכל ירידה. קצת כואב בברכיים. אבל הם מלאכים. ואז כתוב, ויבואו שני המלאכים סדומה בערב. בערב. אז מה מצב השמש? היא הייתה מקודם כחום היום, וכעבור כמה שעות זה ערב. בסדר? והמשך הסיפור זה לילה. והמשך הסיפור זה כל ההתרחשות שקורית בלילה הדרמטי, כאשר בפרק י' פסוק ת' כתוב, וכמו השחר עלה, ויעיצו המלאכים בלוט למור, קום, קח את אשתך. וכמו השחר עלה, על מה אנחנו מדברים? על עלות השחר של איזה יום? יום שני. מה זה כמו השחר עלה? עלות השחר. כי אנשים דתיים, מה נ"צ יקבע בזמן אחרי עלות השחר? הזריחה. ואחרי זה מיד כתוב, והשם המטיר, השמש יצא על הארץ. השמש, לשון זכר. השמש יצא על הארץ, השמש זרח. שמחים בצאתם, מססים בבואם. השמש יוצאת, השמש זורחת. השמש יצא על הארץ, זריחה. ובמקביל כתוב, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם. חז"ל אומרים שהוא תיקן תפילת שחרית. לתפילת שחרית של היום השני. אז רואים שאברהם אבינו באותו יום, לא קם ותיקן, פחות לפי מה שיוצא. אבל בעצם אנחנו נמצאים בבוקר השני, ויש סיומת מעניינת לפרשה, והסיומת היא שתי הלילות הבאות, שבהן בנות לוט משקות את אביהן יין. ואז נגמרת הפרשה. זאת אומרת, הפרשה שלנו היא פרשה אחדותית, מבחינה ספרותית, משום שהיא מתארת לנו תרחיש בזמן מצומצם, לא רב, מתחילים כחום היום, ואני רואה את השמש, לפנות ערב מגיעים לסדום, וכמו השחר עלה, השמש יצאה על הארץ, ונגמרת בשתי לילות במערה בסדום, סיפור מופלא, וזה סיפור מתגלגל. אז בעצם למדנו מכאן שיש כאן סיפור אחד, הן מבחינת זה שכמו בציור של ילד, בספרי ילדים, מקובל, אתם יודעים שבספרי ילדים העיקר זה לא המילים אלא הציור. והרבה פעמים יש כמה סממנים שמופיעים בכל דף ומשתנים עם ההתקדמות של הסיפור. אחד מהם למשל זה יכול להיות שמש. אם נגיד יש משהו עצוב, אז השמש עצובה. בדף הבא יש משהו שמח, אז השמש שמחה. אז בעצם אני רואה את הסיפור הזה פה כמו איור, השמש פה, השמש בסיפור שלנו כאן, היא מוטיב מרכזי. היא מופיעה, אתם יודעים, אז זה לא סתם אני אומר לכם את זה, כי זה חמוד. א', זה חמוד, איך שזה יוצא, שהשמש מתגלגלת לאורך הסיפור הזה. בכל זה שזה חמוד, וזה כמו ציור ילדים, וכמו שאמרתי, גם אני רואה בחז"ל שהשמש פה היא גיבור. משום שביום הראשון בבוקר, השמש הייתה שמש מיוחדת, אני קצת קופץ למדרש, הוציא הקדוש ברוך הוא חמה מן ארתיקה. אז רואים שהשמש היא גיבור פה. ואחר כך כתוב, השמש יצא על הארץ ולוט בת צוערה, והשם המטיר על סדום ועל עמורה גופרית ואש מאת השם מן השמיים. זה נראה כאילו שהשמש, נקראת עכשיו אומר משהו שאפשר לקדם את העניין, אותה שמש שאתמול יצאה מן ארתיקה, היא פתאום נהייתה שמש רותחת מאוד, עד שהיא שורפת את אנשי סדום. נכון? כי אתמול יצאה מן ארתיקה. אז החום שלה התקדם במהירות האור, עד שהוא שרף את סדום למחרת. סתם אני אומר, ככה זה נראה, לפי הספר ציורים שלי, שציירנו את הפרשה. אבל לא אני אומר דבר כזה, אלא זוהי נבואה מפורשת של הנביא מלאכי. אומר הנביא מלאכי, יש כזה ספר בתנ"ך, הוא נמצא בסוף הנביאים, וקוראים את זה כהפטרה של שבת הגדול. תזכרו את זה. כי הנה היום בא, היום הבא, כלומר היום לעתיד לבוא, בוער כתנור. היום זה גם כינוי לשמש, כי מה שעושה את היום ליום זה השמש. יוצא שהשמש לעתיד לבוא, היא תהיה בוער כתנור. מה יקרה כתוצאה מכך שהשמש תהיה בוער כתנור? והיו כל זדים וכל עושי רשעה קש. ומה קורה כשהאש פוגשת קש, כשהשמש פוגשת קש? וליהת אותם היום הבא, אמר השם צבאות, אשר לא יעזוב להם שורש וענף. כלומר, השמש הזורחת, היא תשרוף את הקש. ומי זה הקש? זה הרשעים. ולעומת זאת, מה יקרה לצדיקים בעת שהשמש תשרוף? וזרחה לכם יראי שמי, שמש צדקה ומרפא בכנפיה. זאת אומרת, חז"ל אומרים מפורש, עתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה. הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה. ואז מה קורה? רשעים נשרפים בה, וצדיקים מתעדנים בה, משתזפים, תופסים שמש. זה הצדיקים. והרשעים נשרפים בה. כנראה שהרשעים זה אשכנזים, והצדיקים הם ספרדים. כנראה, או תימנים בכלל, אתיופים. זאת אומרת, כתוב שאלה נשרפים ואלה מתעדנים. ופתאום אתה מסתכל על הפרשה שלנו, ואתה אומר, זה מה שקרה פה. הרי מה אומרים חז"ל? שהמלאכים באו, חז"ל, אחד מהם בא מה לעשות? לרפא את אברהם. הריפוי של אברהם, צדיק, כתוב, וזרחה עליכם, יראי שמי שמש צדקה, ומרפא בכנפיה. מברית המילה. מברית המילה. תכף נגיע ליצחק. והרשעים נשרפים, זה סדום. וגם זה ככה, קצת מבחינה גיאוגרפית, המשך הפסוק במלאכי, מלאכי פרק ג', ועשותם רשעים, ועשותם בסמך, כלומר, נשון, תעשו אותם, אני חושב. כי יהיו הרשעים אפר תחת כפות רגליכם. אם אתה מסתכל על חברון ועל סדום, אז כאילו חברון זה הרגליים, וסדום היא אפר תחת כפות הרגליים של חברון. זאת אומרת, אנחנו רואים ש... מה? כן. בסוגריים, לרוב החוקרים, סדום לא נמצאת בעבר הירדן הערבי, איפה שהיה מחקור מסדום, אלא סדום נמצאת בעבר הירדן המזרחי, בדרומו של ים המלח. בסדר, בסוגריים, יש עד היום, תסתכלו במפה של אטלס, תסתכלו שיש עיר, יש חורבות, יש תל, צוער, תסתכלו מים המלח כלפי מזרח, תראו שם צוער. בסדר? אוקיי. מה אני רוצה להגיד בכל מה שבעצם ראינו? שיש קשר בין מה שקורה בבית אברהם למה שקורה בסדום, שזה סיפור אחד, ושהוא קשור לשמש, ושהוא בעצם איזשהו מין התגלות אלוהית. כלומר, זריחת השמש משולה להתגלותו של השם. השמש מסתתרת מאחורי נרתיק, או אפשר להגיד, השמש לובשת משקפי שמש, כדי לא לסנבר אותנו. והעתיד לבוא, ביום ההוא, כמו שמלאכי אומר, חז"ל מדברים על זה בכל מיני מקומות, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה, שזה בעצם ביטוי לגילוי השם ללא מסך. שזה הרבה פסוקים, אני עכשיו רוצה להביא לכם פה את הפסוק המפורסם בתהילים, כי שמש הוא מגן השם אלוהים. שמש זה שם השם. הוא מגן, זה שם אלוהים, דברים ידועים ונמצאים בהרבה מקורות. והקדוש ברוך הוא בעצם מתגלה, וההתגלות גורמת לכך שהצדיקים הם בעצם מתחברים, מתחיים, ממשיכים, מצטרפים אל המהלך האלוהי, והרשעים לא עומדים בפני הגודל ולכן הם זזים הצידה. זה בעצם המהלך שקורה פה. בואו ניכנס טיפה יותר לתוך העניין. ברשותכם, על ההשוואה הזאת בין נבואת מלאכי לפרשתנו שמעתי מהרב יעקב מידן. ברשותכם, אם אנחנו הבנו שבעצם הפרשה שלנו מתואר איזשהו תהליך שמזכיר את אחרית הימים, אנחנו לא באחרית הימים, אנחנו בתחילת הימים. עוד אין עם ישראל, אנחנו בתחילת הדרך. אבל אם בעצם אנחנו כביכול נמצאים פה בהתנוצצות של אחרית הימים, אז בואו נחזק את האמונה שלנו שיש כאן פרשה של גאולה. אתם יודעים שכתוב שאיזה אוכל הכין לוט לאורחים? מצות. אז באמת חז"ל אומרים שזה היה בפסח. איך לא? כתוב מצות, קשים את זה לפסח. נו באמת, מה הקשר? הרי עוד לא נכנסנו למצרים, עוד לא יצאנו ממצרים. מצות, מה הקשר? אז עזבו שנייה את הסוגיה של המצות. כל מי שקורא את פרשת יציאת לוט מתוך סדום, איננו יכול שלא לראות פה את יציאת מצרים. זה ברור שהתורה מספרת לנו פה סיפור, שהיא מספרת לנו איזשהו סיפור שמטרים. מה זה מטרים? לשון מקדים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ברור שיש לנו כאן סיפור שמטריע. איך אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים הרבה אלמנטים דומים. לדוגמה, בליל יציאת מצרים כתוב שיש משחית. אני לא אכנס אתכם לתוך הפסוקים עצמם, אני אגיד את זה בעל פה. בליל יציאת מצרים אנחנו רואים שיש את המשחית שמכה את הבכורים. מכה את מצרים. ומשום מה, מצווה עם ישראל להסתגר בתוך בתיהם שהופכות להיות מרחב מוגן. סגר. ולא יוצאת החוצה. משום ואתם לא תצאו שבית הפריטו עד בוקר. ובבוקר, לא משנה בדיוק מה קרה שם, בוקר, חצות לילה, בשעות האלה של לקראת בוקר, אני אחלץ אתכם ממצרים. ויש עניין גדול בפתח של הבית, שהקדוש ברוך הוא מצווה למרוח עליו את הדם של הכבש. ואנחנו רואים פה אותם אלמנטים. יש כאן מסביב לביתו של לוט יהום הסער. הם רוצים לבוא ולפגוע בלוט. ויש כאן מלאכים שעומדים בפתח הדלת. ומה הם עושים? ויפצרו באיש, וישלחו האנשים, שזה המלאכים, את ידם, ויביאו את לוט עליהם הביתה, ואת הדלת סגרו, כמו המלאך שמגן על עם ישראל. ויש פה מין משהו מעניין, כשם שערב מכת בכורות, ממש סמוך למכת בכורות, בשיעור מסוים על בכורות אמרנו שמיוד ועד יוד ג' היה מכת החושך. זה ממש חלק מהסיפור. וגם פה יש מכת החושך. מה עם מכת החושך פה? מכת צנברים. מכת צנברים פירושו שהמלאכים מאירים את האור שלהם, ואנשי סדום, נפלא, ואנשי סדום הם מוקים בסנברים. מכת חושך, כמו שכבר כידוע, זה מכת אור. שכאשר מי שפעם הגדילו לו בטיפות עיניים את הישונים, עשו לכם את זה פעם? ועיניו קלטו את האור הרב שיש בעולם, הוא לא יכול לראות. זה מכת צנבירים. רבי חיים ויטל מספר שמורי הארי היה יודע להכות בסנבירים. זה לא איזה הוקוס פוקוס. זה לא משנה, אני לא נכנס לזה. זה להביא איזה אור אדם איננו מסוגל לעמוד מולו, ואז הוא בעצם רואה חושך. כמו מי שיוצא מחושך לאור, אתם מכירים את זה. פלש כזה. אז יש פה גם את האלמנט של מכת החושך. גם את היסוד של זה. והעיקר, הורים לילות לצאת החוצה מהעיר. ומה מצווים אותו? לא להביט לאחור. זאת אומרת, העניין הזה שלא להביט לאחור, פירושו להיפרד. וזה מעין הציווי של מותניכם חגורים, עליכם ברגליכם, שבא להגיד שצריכים לצאת ממצרים באיזה לופ של חיפזון. ככה מכינים את עם ישראל. לא יודע מה קרה שם בסוף. אולי גם קשור לאיסור לחזור במצרים. יפה. וזה מעורר לחשיבה מעניינת. שבעצם אפשר להגיד שזה טעות שחושבים שהאנשים האלה באו להציל את לוט. כאילו לוט הוא איש חמוד, והוא בכלל יש לו קשרים. פרוטקציה. כמו שכתוב כאן, כתוב ככה, פרוטקציה מן התורה מנעין, ויזכור אלוהים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפכה. יש לי דוד, אברהם הוא דוד שלי, הוא גם גיס, הוא גם דוד. ויזכור אלוקים את הדוד, ויצל את האחיין. לכאורה, לא. אומרים המלאכים ללוט, ההר הימלט. מה זה הר הימלט? פה אני נכנס לפירוש רש"י. אצל אברהם. לא אמרו לו, תלך מסדום, כאילו, תלך מהר, וזה, לאן תלך? לא, תלך לרומא, לאילת. לא סדום, לך לאילת. לא אמרו לו ככה. אמרו לו, הר הימלט אצל אברהם לחברון. זאת אומרת, ההזדמנות שלך לחזור לאן? הביתה. אתה עזבת את אברהם. חזור הביתה. לך הביתה. ההר הימלט. בשביל זה באנו, לא באנו להציל אותך. באנו להחזיר אותך לבית אברהם. להחזיר לבית אברהם זה לא עניין אישי. להחזיר לבית אברהם זה להחזיר אותך לחזון של, של, של אברהם. להחזיר אותך לבית אברהם. אתה שייך לשם. מה סתם אברהם לקח אותך מסע של יותר מ-1,000 קילומטרים מחרן ועד כנען, הולך למצרים, חוזר לבית אל. בית אל? לא סתם. היה לזה משמעות, כן? הלכת. הייתה הזדמנות אחת להחזיר אותך במלחמת ארבעת המלכים. לא חזרת. פעם שנייה. ואז מופיע הפועל המדהים שהוא יוצר את החיבור הוודאי לסיפור יציאת מצרים. אבל הפעם זה סיפור עצוב. כי מה כתוב ביציאת מצרים? כי גורשו ממצרים עם ישראל ולא יכלו להתמהמה. והפועל הזה להתמהמה שהוא פועל כל כך נדיר, הוא מופיע כאן. מה כתוב כאן על לוט? ויתמהמה. זה מופיע בו בשלשלת, בשלשלת, אני מעדיף קריאת התורה, קריאת התורה הספרדית היא כמובן יותר יפה, גם משפט נבד קלים, אני מחויב לזה, אבל טעם השלשלת של האשכנזים הוא יותר מבטא את השלשלת, כי זה הולך ככה, זאת אומרת, זה נורא ארוך, והטעם הזה, אצלכם זה קצר יותר. אתה צריך לעשות את זה פי 3 מהגרשאים, מהשני גרשאים שלך. אוקיי. בקיצור, אני מאוד אוהב את השני גרשאים שלך. זה אדיר. אני מחכה אליהם. בכל מקרה, זה קצת פחות מגילת טוויטר. בכל מקרה, אבל התמהמה הזה בא להגיד, כמו שאנחנו אומרים, שלא מתחיל, צורך העניין, אני אומר, לא מתחיל להתקטן, לא מתכוון לזה. אולי צוהר, אולי פה, אולי שם, וזה, הוא לא רוצה, הוא לא, משום מה, הוא מפספס. זאת אומרת, לוט מחמיץ את יציאתו. ושימו לב איפה מופיע הפסוק, פסוק למד, סליחה, פסוק כפתת, כן, פסוק כפתת, שקראתי מקודם. כתוב בפסוק כפתת, ויהי בשחת אלוהים את הרי הכיכר, ויזכור אלוהים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפיכה. אני הייתי מצפה שהפסוק הזה יופיע ככותרת לפרשה. ככותרת לפרשה. אבל הפסוק הזה מופיע כסיכון לפרשה. אחרי שהגיעו לסדום. ואחרי שבררו שאנשי סדום הם ממש רעים וחטאים. ואין להם מידת הכנסת אורחים שהיא שייכת לבית אברהם. אבל ללוט יש מידת הכנסת אורחים מסוימת. ואחרי שנקבע דין שלוט חוזר לבית אברהם. ומנסים לחלץ אותו לבית אברהם. ואחרי שלוט פספס, והוא יחיה, אבל הוא לא יחזור לבית אברהם, שזה סיפור החמצה, תכף תראו כמה החמצה גדולה, והתמאמה. אז אחרי זה פתאום כתוב, ויזכור אלוהים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפיכה. למה לא אמרת את זה בהתחלה? זה הרקע לכל הסיפור. אלא ההסבר הוא, שהפסוק הזה הוא לא מתאר עכשיו, הוא לא הסיכום של הצלת לוט, אלא הוא הפתיח לסיפור המערה. אומר לנו, תכף תראו, אומר לנו, סיפור המערה זה עם בנות לוט. אומר לנו, המהר"ל, שכתוב בתורה, בתנ"ך בכלל, בטח בתורה, ויזכור אלוהים. זיכרון אלוהי, הוא לא, וואלה, נזכרתי מעשה, ונזכרתי פה, ושכחתי, נזכרתי. כמו יום הזיכרון ראש שנה. זיכרון אלוהי, יום הזיכרון ראש שנה זה כמו הזיכרון הזה. זיכרון אלוהי זה אומר, הקדוש ברוך הוא זוכר את הייעוד, את המגמה, את הבריתות, את המגמה האלוקית של הבריאה, של בית אברהם, את החזון. ויזכור אלוהים את אברהם, עכשיו, לאחר שהוחמצה פה השעה, עוד מעט נבין למה זה החמצה, הוחמצה פה השעה של החזרת לוט לבית אברהם, אחרי שהוחמצה השעה, זוכר אלוהים את בית אברהם, את החזון הגדול, ולא מוותר ללוט, וישלח את לוט בתוך ההפיכה. שימו לב, יש הבדל בין להציל ובין לשלח. לשלח זה לשלח לשליחות. לאן הוא שלח אותו? והיה לוט מצוער וישב בהר, הפעם זה לא בהר של מקודם, הר הימלט לאברהם, אלא ישב בהר מעל סדום. עוד פעם, אל תחשבו עכשיו על מערת סדום, מי שמכיר מעל יום המלח, אנחנו נראים על הצד השני, כלומר בעבר הירדן המזרחי, הוא ושתי בנותיו, ותאמר הבכירה אל הצעירה, אבינו זקן, ואז מה שהם עושים, הם עושים את המעשה ההירואי, מעשה שעושות נשים שמספרות לנו את גלגולו של המשיח. כולם מכירים? כל הסיפורים דומים. זאת אומרת, יש מצב של חורבן, יש מצב של הגעה למבוי סתום, יש מצב שבעצם הזרע המשיחי לא הצליח לחיות, להתחיות, להתקדם, להמשיך. הגענו למבוי סתום, ומי שמצילה את המציאות, זה תמיד הנקבה שפועלת בתוך המציאות הבלתי אפשרית, ומשתמשת בפיתוי המיני כדי להציל את המשיחיות, בעצם את העולם. פעם אחת זאת תהיינה בנות לוט, שהן אומרות, חייבים להחיות את זרעו של אבינו, ואנחנו נשקר אותו, ונשכב איתו, ויצא פה המשכיות ללוט. זהו ייבום, זה הקמת שם המת. המת זה סדום, המת זה לוט, המת זה משפחת לוט. ואולי, כפי שכשהייתי קטן, תמיד דמיינתי, למרות שבכלל הוא מחויב. שאולי הם דמיינו שכל העולם נחרב, לא משנה. זה מתדמות לקדוש ברוך הוא, שבורא את ה... ש, 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 שבורא את העולם מחדש. והם שוכבות איתו ויולדות שני ילדים, שאני רוצה להגיד חמודים. אחד קראו אמון, אחד קראו מואב, ולימים, כמו שאתם יודעים, תצא לנו משם רות, והיא בעצם תעשה את המסלול שלא עשה לוט, והיא תדבק תחת הפרידה של לוט, תדבק בנעמי, והם ילכו לבית לחם כדי להביא את ההמשכיות של בועז, שגם הוא, שגם שם רות תעשה כמעשה אמות, כמעשה האמא הראשית שלה, היא גם תבוא בלילה לפתות את בועז כדי להקים את שם מחלון וכיליון. וכמובן זה חוזר לסיפור של תמר ויהודה. אז זה מה ש... זה מוכר, זה מוכר. הסיפור הזה צריך להעמיק בו, זה סוד עצום. אבל זה מה שקורה פה. לכן בעצם מה שקורה פה זה שהקדוש ברוך הוא משלח את לוט אל ההר, אל המערה, כי אמנם הוחמצה השעה, אבל הקדוש ברוך הוא לא מוותר ללוט על תפקידו, אלא שהוא ימות ולא יחזור לבית אברהם, אבל מזרע זרע זרעו בסופו של דבר יחזור לבית אברהם, כי זה כנראה לוט שייך אל הסיפור של בית אברהם. בעצם התחלנו את הסיפור הזה מהאמצע, אבל מה קורה בהתחלת הסיפור הזה? איך זה קשור לתחילת הדרך? אז עכשיו ברשותכם בואו נחזור לתחילת הסיפור. הגענו, גמרתי את החלק הזה של השיעור, שבו הוכחתי לכם אל נכון שסיפור יציאת לוט, סיכום, סיפור יציאת לוט מסדום הוא בעצם מקביל אל סיפור יציאת מצרים. גם אתם יכולים להוסיף את הפסוק המפורסם, שאיך איך, איך סדום נראית בעיני לוט כשהוא בוחר בה, כגן השם, כארץ מצרים. וכן, מכות סדום, מכות מצרים, כל מקביל. וכמו שהסברנו, שבעצם לוט יש בו איזשהו כוח ששייך לכנסת ישראל, והוא צריך לחזור לבית אברהם. אבל ההבדל בין יציאת מצרים שהצליחה, שיציאת לוט מסדום לא הצליחה. כפי שראינו שהם לא התמאמעו, כנסת ישראל לא התמאמעה, ואילו לוט התמאמע. ולכן כביכול, הוא דחה את הסיפור לעמים רחוקים. אבל למה פה צריך לוט לחזור לבית אברהם? מה קרה פה עכשיו? התשובה תמונה בתחילת הסיפור. למה פה פתאום צריכים לחזור, להחזיר את לוט לבית אברהם? מה קרה בתחילת הפרשה? תשובה, תמונה בסיפור, בתחילת הסיפור. שימו לב טוב. רק תגידו לי מה השעה. יש 40. אז מישהו צריך להגיד לי בחמישה לשבע, כי אין לי שעון. בשבע דקות לשבע. נראה אתה אחר, אגיד לי בשבע דקות לשבע. מכל הפירושים, אוהב אני את פירושו של הרשב"ם בפרשה שלנו. כי הרי בתחילת הפרשה יש קושייה שנמצאת בכל המפרשים, כתוב וירא אליו אדוני באדוני ממרא. מה זה וירא? התגלות. פירוש המילה וירא, והיא נראה. אברהם רואה את השם, והוא יושב, הוא, אברהם יושב פתח האוהל כחום היום. והקדוש ברוך הוא נראה לאברהם. נו, איפה ההמשך? כל הפרשנים מדברים על זה, זה נושא רחב. היינו, אפשר להסתכל בעיונים של נחמה לאוביץ', כי היא תמיד פותחת את כל המפרשים הבסיסיים. הרשב"ם יש לו פירוש מדהים. הרשב"ם אומר שהפסוק השני הוא פרטו, פרטו של הפסוק הראשון. זאת אומרת, ראה אליו השם בדוני ממרא, והוא יושב בטח אוהל כחום היום. כלומר, זה בעצם כותרת על, וכותרת העל אומרת לנו שעכשיו הקדוש ברוך הוא מתגלה, והנה, אתם יכולים להוסיף את מה שאמרנו בתחילת השיעור, מדובר כאן בהתגלות אלוקית, בהוצאת חמה מן הרתיקה, שמשולה להתגלות האלוקית. וזה חג פסח, זה חג הגאולה. השתכנענו כבר שזה פסח. זאת אומרת, יש בו התגלות אלוקית. מה זה התגלות אלוקית? התגלות אלוקית זה בעצם עתיד לבוא. כי הקדוש ברוך הוא נסתר ונסתר, והעתיד זה שהקדוש ברוך הוא מתגלה. ולכן יכול להיות כל מיני עתיד לבוא, ויש עתיד לעתיד לבוא. הקדוש ברוך הוא הולך ומתגלה עוד ועוד. ולכן יש לנו מציאות של התנוצצות העתיד בהווה, לא משנה. ועכשיו מתארים, ההתגלות האלוקית זה משהו שקורה בשמש ובארץ, בהרבה, להתגלות האלוקית יש המון המון השלכות. זה כמו איזה פצצה שמישהו זורק, והיא עושה ככה ועושה ככה. יש לה זה מכה גלים, והמון גלי עדף להתגלות האלוקית. ועכשיו כמה שתואר, זה חלק מסיפור התגלות האלוקית. מה בעצם מתואר? מיד מגיעים בפרטים. וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. האנשים האלה, כתוב שהם אנשים. זאת אומרת, שהם בעצם נראים כמו אנשים. אבל בהמשך, לאט לאט זה יורד לתודעה של אברהם ושל שרה ושל לוט, זה לא מגיע בבת אחת, שהאנשים האלה זה מלאכים. בהתחלה הם אנשים, בעיני אברהם, שרה, לוט, ותוך כדי תנועה, בעצם מתברר שהם מלאכים. ולכן, שימו לב טוב, לפעמים המלאכים האלה כאילו מדברים בשם השם, ולפעמים הם כאילו, כשכתוב שהשם מדבר עם אברהם, הוא אומר לו, אני הופך את סדום, אל תחשבו על השם כמו נבואה של ישעיהו. זה המלאך, זה אחד המלאכים. והראיה שאברהם עודנו עומד לפני השם, מי זה? זה אחד המלאכים, הגדול שבהם. ורק שני מלאכים הולכים לסדום. הרשב"ם פה עושה את הפרשה מדהימה. בעצם, מעכשיו, הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך המלאכים. אוקיי, ואנחנו עוד לא יודעים שהם מלאכים. אז לפי זה יוצא, שבעצם ההתגלות האלוקית שמצילה את לוט, היא ההתגלות האלוקית שבאה בהתחלה, זו אותה התגלות אלוקית, כמו שתארנו בהתחלה את השמש. היא גם זאת שבאה בהתחלה לבית אברהם. מה הייתה המטרה? תכף אני אסביר לכם למה הערכתי פה. מה הייתה המטרה של המלאכים? למה לא חתכו ללוט קודם? מה המטרה שלהם שהם באו לבית אברהם? הם באו לבשר לאברהם, הרי זה מה שקורה שם, יש הכנסת אורחים. והכנסת אורחים הזאת, מה, יוצא, מה, 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 מה מתגלגל בעקבותיה? שהם נותנים הבטחה. שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה ואין לשרה אשתך. נכון? זאת אומרת, הם באו מה שנקרא לבשר. לא, זה לא קשור לרפואה של אברהם. הרפואה של אברהם זה בכלל לא כתוב בפשט התורה. בפשט התורה כתוב שהם באו לבשר על לידת יצחק. המלאכים האלה, אני לא מבין, תגידו לי מה הם. הם קרביים או אנשי מודיעין? למה? כי אם הם באו רק לבשר, איזה תפקיד זה לבשר? זה בעצם דובר צה"ל. דובר צה"ל נלחם. דובר צה"ל. הם באו לספר שיצחק עומד ללדת, עומד להיוולד. אחר כך פתאום הם הולכים להפוך את סדום. כאילו הופכים, יש להם תפקיד קרבי. בעצם מה שאני שואל זה, מה זה לבשר? כאילו, מה הסיפור בלבשר? הרי הקדוש ברוך הוא כבר אמר לאברהם לפני דקה, בברית המילה, שקרתה לפני שלושה ימים, הוא אומר לו, ויאמר אלוהים אל אברהם, שרה אשתך, אני בסוף פרשת לך, לא תקרא את שמה שרה, כי שרה שמה. ונתתי ממנה לך בן. מה אברהם נופל על פניו על, עם שרה בת 90 שנה תלד? ואומר אלוהים, שרה אשתך ילד לך בן, וקרא דת שמו יצחק. הקדוש ברוך הוא כבר אמר לו, אבל צריך לבשר עוד פעם? אלא שימו לב טוב. מלאכים זה לא השם עצמו. מה זה מלאך? זה כבר שליח. מה פירוש שליח? פירוש הדבר שהגזירה האלוהית, האידיאל האלוהי הזה של יצחק, שהוא דיבר עליו בפרשה הקודמת, הוא מתחיל להיות נוכח בעולם. מלשון קבלית, שאני לא אומר אותה רק בשביל לסבר את האוזן, לא שאני יודע שזה כתוב. זה כאילו שבת שעברה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו שיהיה לו בן יצחק, זה בבחינת שבעולם האצילות. אבל המלאכים הם כאילו מביאים את, את הנשמה של יצחק. הם לא באים, הם באים להביא את הנשמה של יצחק לשטח. זאת אומרת, נשמת יצחק יורדת לשטח. אתם זוכרים שיש פה התגלות אלוקית? מה זה התגלות האלוקית? זה שנשמת יצחק יורדת לשטח. האדמה רועדת כי נשמת יצחק פועמת פה. ואיך זה בא לידי ביטוי? את יצחק שרה בקרבה לאמור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה. מה אומרים חז"ל? שבאותו יום פרסה שרה נידה. זאת אומרת, מה זה פרסה שרה נידה? למי שלא מבין, שחזר להיות לה המחזור הנשי, ועכשיו היא מסוגלת ללדת. זאת אומרת שזה לא שמדברים איתך על יצחק, הפעולה שלהם היא קרבית, היא פעולה מעשית, הם לא באו לבשר, זה לא דובר צהל. אני לא מזוזל במודיעין, כן? שתבין נכון. אלא, חבר'ה, בלי מודיעין, מה אתם שווים, כל הלוחמים? אפס. אלא, שכחתי שכבר גמרתי את הצבא. שימו לב טוב, נשמת יצחק יורדת, וזה בא לידי ביטוי כבר בגוף של שרה אימנו. עכשיו, נבין, מה זה השם הזה יצחק, שהוא כל כך מלווה את החיים של יצחק אבינו? כי זה חלק מהסיפור פה, כי ברור שהשם של יצחק מתחיל באברהם שצוחק, מתחיל, ממשיך בשרה שצוחקת, ממשיך ביצחק שמצחק את רבקה אשתו בשבת הבאה, בישמעאל שמצחק ומגורש, הכל קשור אצלו לצחוק. צחוק, המילה יצחק, יש לה מילה דומה בתהילים. אז ימלא שחוק פינו. וגם יש מקומות שכתוב, בתהילים כתוב, במקום יצחק, ישחק. אם אתה תימני, אתה בכל מקרה אומר ישחק. בסדר? מה הפירוש? מה הפירוש הדבר הזה של הצחוק? פירוש הדבר שהופעת נשמת יצחק היא פלא. פלא פירושו שבתוך העולם הזה תופיע הנשמה הזאת שהיא בעצם כנסת ישראל ובעצם תביא את האלוקות אל העולם. כן? לכן ישמעאל קשור לנגב, כי שם זה הכי קיצוני. לא זה שייך לשבת הבאה. הבאה, תולדות, שהוא בנגב. אבל, ולכן הכל פה מלא פליאה. היפלא מהשם דבר. ההכרות של שרה זה ההכרות הטבעית של העולם הזה. שהעולם הזה לא יכול לשאת את הגודל האלוהי. וכשנשמעת, וכנסת ישראל, התפקיד שלה להביא את האלוקות אל העולם. להראות שזה יקרה. ולכן הופעת נשמת יצחק היא פלא גדול. כי אברהם זה בבחינת לדבר על. אברהם הוא לא יורד אל האדמה באמת. הוא גבוהה גבוהה. הוא החזון. אבל יצחק זה העתיד הממשי שהקדושה, הקודש יורד לתוך המציאות ממש, לתוך האדמה. ועוד ידובר על חייו של יצחק. ולכן הרגע הזה שנשמת יצחק יורדת לעולם, זה רגע של התנוצצות העתיד. ובאותו רגע נבואת מלאכי היא בעצם מתנוצצת בעולם. ואז בעצם הרשעה צריכה להיאבד. למה? כי נשמת יצחק מופיעה. הטוב דוחה את הרע. ודבר מאוד חשוב צריך לקרוא. הניצוץ הקדוש שנמצא בסדום צריך לחזור לבית אברהם. אנחנו לא נדבר עכשיו על כוחו של לוט ועל עניינו של לוט, כי זה היינו צריכים לדבר שבת שעברה, למה אברהם לוקח את לוט והולך איתו לאורך כל הדרך. אבל אם נלך בתמימות כעברים אחרי מחשבותיו העמוקות של אברהם, ברור לנו שיש בנשמת לוט איזשהו סוד שקשור לבניין האומה הישראלית, זה יסוד משיחי, כמו שאנחנו רואים שדוד המלך, דוד המלך הוא מזרעו של לוט ומזרעו של אברהם. ולכן ברור שברגע הזה שיש התוצצות של העתיד, אז יש כאן סיפור גאולי, אז לוט חייב לחזור לבית אברהם. כלומר, אותם מלאכים, אותו גילוי אלוקי, עושה בעצם שני דברים. הוא בעצם מוריד את נשמת יצחק, ושרה מרגישה את זה. ומצד שני, הוא מביא את נשמתו של לוט בחזרה לבית אברהם, אלא שיש כאן החמצה. עכשיו מגיע סוף השיעור. בעצם, כל הגילוי האלוהי תלוי בדבר אחד. אם המלאכים שהם עוברי אורח ובשלב הראשוני הם לא נראים כמלאכים, אם הם היו הולכים, אברהם היה יושב רגל על רגל וממשיך לכתוב את ספר יצירה, הרי כשאברהם יושב פתח אוהל כחום היום, מה הוא עושה כחום היום? האם אברהם משחק במחרוזת כערביים? לא. האם אברהם משחק ששבש כאנשים שאפילו רואים איתם בשוק או בגנים הציבוריים? לא. מה אברהם עושה בפתח אוהל כחום היום? כותב עוד פרק בספר יצירה. אם הוא לא היה קם ורץ אל שלושה אנשים שנדמים לו כערביים, וממהר ויתאמץ לתת להם הרגשה טובה, ואל הבקר, חמאה וחלב, ובין הבקר, תחת העץ, רגליים במים, מספר רגליים, מנה ראשונה, לא צריך לחשוב שהוא לא שמר שם הלכות, מנה ראשונה, חמאה, מנה שנייה, בן בקר. זאת אומרת, הכל מתחיל בחסד, החסד היסודי הזה. כאילו אם אברהם היה מדלג על האנשים האלה, לא היה כל ההתגאות האלוקית, ההחמצה לא הייתה שאלות, הייתה הרבה יותר לפני כן, ובכלל מי יודע מה היה קורה איתנו היום. נכון. צריכים עוד לדבר שגם כשכתוב שהקדוש ברוך הוא יורד לסדום, מה זה יורד? זה המלאכים יורדים. ובעצם הקדוש ברוך הוא מברר מה קורה שם, באמת לוט מגיע לו להינצל, אבל לוט הוא, תמיד לוט נמצא באמצע. איך זה לוט? הוא חצי טוב וחצי רע. נכון? זה הרגשה. מאיפה זה בא לו? מירן. מה קרה לירן? ישב על הגדר. אמר, אני רוצה לראות מה קורה עם אברהם. אם אברהם ינצל מכבשן האש, אני אכנס. בסוף הרן נכנס לכבשן האש ונשרף. זאת אומרת שהרן הוא האדם הראשון שנהרג על קידוש השם. אבל, אז הוא טוב. אבל הוא לא עשה את זה כמו אברהם שנכנס לכבשן האש על מנת להישרף. הוא נכנס לכבשן האש על מנת להינצל. זאת אומרת שהוא נמצא בדיוק על הגדר. זה לוט. נמצא על הגדר. איפה נמצא בארץ ישראל? על הגדר. בין ארץ כנען לבין זה. זה כוח עצום. הכוח הזה של להיות על הגדר זה כוח עצום, זה לא סתם. זה כוח יצרי מאוד, שיכול להיות לפה ויכול להיות לשם. קליפת נוגה, למי שמתעניין, ספר התניא. ולכן גם פה, מצד אחד מכניס אורחים, מצד שני, הוא לא רוצה לברוח לבית אברהם. ארוחת ערב.